עכשיו, המדף של זוהר.
מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלוי ויובל אביבי, חזרנו ואיתנו כמדי יום שני, פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שגם השבוע תוסיף למדף של זוהר ספר ילדים מומלץ. שלום לפרופסור זוהר שביט.
שלום, שלום.
אז אנחנו מדברים היום על שני רעים יצאו לדרך, נכון? ימים אבידר צ'רנוביץ, מירה לובה. בוא נשמע, מה קורה שם? אני את זה, אני מודה, לא מכירה.
אז כיקירה.
מאוד, אני מאוד צעירה.
זהו,
היה אחד הספרים הכי פופולריים בשנות ה-50 וה-60, והסיבה לכך היא מאוד פשוטה. בתקופת היישוב וגם בשנים הראשונות של המדינה, ספרות המקור לילדים לא חזרה אחרי קוריאה. זה בלשון המעטה, ובלשון אחרת לא הייתה ספרות פנאי שכיף לקרוא אותה. היום אני חושבת שזה בדיוק להפך. כל הספרות העברית רק מחזרת אחרי הקוראים שלה.
נכון.
יש לזה בעיניי מחיר מאוד כבד. אבל אם נחזור בכל זאת ל-1950, מי שכן חזרה אחרי הקוראים הייתה הספרות המתורגמת, או ספרות המקור שלא קיבלה לגיטימציה, כמו הבלשים של טידר. ופתאום הופיעו לפני הקמת המדינה, או סמוך להקמתה, כמה ספרי פנאי לילדים ולבני נוער, זאת אומרת, ספרים שיש בהם מתח והרפתקה והם מאוד מושכים לקריאה, ולספרים האלה היו אחריות שתי סופרות, מירה לובה ואימימה צ'רנוביץ' אבידר. בספר של מירה לובה עסקנו בשבוע שעבר.
נכון, היא הילדים.
היא הילדים. היום אנחנו נדבר על ספר הרפתקאות שהם כתבו יחד, ששני רעים יצאו לדרך. עכשיו, יש בספר הזה, בהקשר ההיסטורי, כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. אז קודם כל, הוא התרחש בארץ ישראל, אבל גם יצא מגבולותיה, ולצד האירועים שהתרחשו בארץ, הוא תיאר אירועים שהתרחשו בעבר הקרוב מבחינת הספר בפולין, ואירועים שהתרחשו בהווה של הסיפור באיטליה. והאירועים האלה היו מרתקים, אבל גם זרים וקשים. ואפילו תיאור העטיפה, אני שלחתי לכם,
נכון.
של הספר תיאר נוף אורבני זר, נכון? זה לגמרי לא תל אביב.
משהו אירופאי, כן, אירופה. זה ברור שזה
איטליה.
איטליה.
ברור, כן. הגשרים והחומלי. נכון. והספר הזה זכה לפופולריות עצומה, וזה שוב הוכחה לביטוי כך חולפת התהילה. אגב, שיתוף הפעולה ביניהם נמשך גם אחר כך, והיה ספר אחד שמירה לובה קירה לימימה צ'רנוביץ' אבידר, ואחרי שהיא כבר דורה, או אחרי שהיא כבר עזבה את הארץ.
אוקיי, אבל לא, אבל לא, אבל לא מעבר לכך, זאת אומרת,
לא, כן, מעבר לכך כבר דיברנו בשבוע
נכון,
שעבר.
נתקע לגמרי.
מעבר לכך כבר לא היה קיים.
אוקיי, אז בואי נדבר על גיבורי הספר, על מה מדובר שם.
אז יש לספר שני גיבורים, אילן יליד הארץ, ויעקב שנקרא ינקי בפי דודו, שהוא פליט שואה, והוא הגיע לכאן כמובן לאחר שהוא חווה חוויות קשות, והיו לו התנסויות מאוד קשות. עכשיו, ראשית הסיפור, ברור לכולם שינקי או יעקב הוא החריג השונה, וכדי שהוא יצליח להיקלט, הוא צריך להידמות לאילן הצבר. ואילן, מלך הכיתה, רוצה להבטיח את מעמדו כלפי העולה החדש הזה, והוא מתנהג עליו בנבלות, מלגלג על הלבוש שלו ועל אופן הדיבור שלו ועל מנהגיו, ובאמת יעקב בולט בזרותו, הוא רזה, צולע, הלבוש שלו נלעג והוא גלותי. אבל היחסים ביניהם משתנים כשאילתה נתקל ביעקב שמבקש לחזק את גופו החלוש כדי להידמות לצבר, והוא מתאמן באולם ההתאמנות ונופל מהמתח, ואז אילן ממהר להגיש לו שיוע, והעוינות ביניהם מתפוגגת, יעקב פותח את סגור ליבו, ואילן נחשף לשיפורו המרגש. והוא משפר את מה שעבר עליו מראשית המלחמה, ועל הגטו, ואיך הוא נשאל להביא לחם למשפחתו, ואיך הוא הוקע על ידי השומרים, ואיך ההורים שלו הבריחו אותו מהגטו, והוא הגיע לאלמנה רוסייה, והיא המצאה את הבת, את אחותו כבת, אבל התעללה בו, ואז הוא הבריח אותה ליער, לפרטיזנים, ואחותו לא הייתה מרוצה מזה. וכך 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 אנחנו מאז זכינו להמון המון שיפורים על השואה, ובחינה הזאת החומרים האלה, או השיפור הזה לא זר לנו, הוא עולה, מגיע לארץ, הדוד שלו שחי בדלות נורא, ויש כאן די ביקורת על האופן שבה נקלטו הפליטים, פליטי השואה בארץ. הוא מחליט לנסוע לחפש את אחותו, אילן מצטרף אליו, הם יוצאים להרפתקה בלתי רגילה, מוצאים את אחותו במנזר באיטליה, ויחד איתה הם מפליגים לארץ. והסיפור הזה שקראתי אותו עכשיו מחדש, עוצר נשימה גם היום, ובעיניי אחד ההישגים הבולטים שלו זה בכך שהקוראים מזדהים לא עם אילן הצבר, אלא עם יעקב העולה חדש. ולאור כל הנורמות של הכתיבה באותם שנים וכל השיח הציבורי לגבי העולים החדשים, זה באמת הישג בלתי רגיל.
זה קרה כבר אז? זאת אומרת, כבר אז, בשנות ה-50, ילדים, נערים, ילדות, נערות שקראו את הספר הזדהו דווקא עם העולה?
כן.
כן, אבל לא נראה לי שזה גרם להם להתנהג אחרת או משהו כזה.
לא
יודעת. לצברים.
יכול להיות שלא. אתם יודעים, ספרות, אם לא משפיעה אחד על אחד על העולם, אבל זה בכל זאת מאוד מעניין שיצרו עמדה כזאת.
כן.
ומי שיצרו אותה זה שופרת אחת שהיא באמת ממלח הארץ, באחת המשפחות החשובות של היישוב, והיוצרת האחרת שהיא עולה חדשה שנשארה זרה לארץ. ובעדות שהיא נתנה ונמצאת בגנזים, אתם דיברתם בתוכנית לפני כמה תוכניות על גנזים, אז הנה עוד הוכחה לחשיבות העצומה שיש לארכיון הזה. באמת מרים אבידר תיארה, ימים אבידר תיארה איך הם כתבו יחד את הספר, אולי מישהו מכם מוכן לקרוא?
כן, יובל.
כן, אני אקרא. נסעתי וראיתי כמה מהילדים הללו. היו ביניהם כאלו אשר נשאו עדיין את הצלב על צווארם וערב ערב התפללו למדונה, כי כך הרגילו אותם מתקופת חייהם במנזר. הפסיכולוגים שטיפלו בהם אמרו שאסור בבת אחת לשנות את הרגליהם.
כלומר, זו הייתה מקיאות שהגיעו לארץ ילדים פליטים שאספו אותם מהמנזרים, ומרים אבידר החליטה שכדאי להשפוך את זה לתמה של ספר, ואז גם תראה איך הם חילקו ביניהם את העבודה.
את הכתיבה בינה לבין לובן, נכון?
כן, בינה לבין לובן. את רוצה אולי לקרוא?
יובל, יובל
קוראים. היא כותבת שם, החלטנו כי יהיה זה זיווג טוב אם נחלק בינינו את העבודה. אני אתן את הטיפוסים של הילדים שגדלו בארץ ישראל, ואילו מירה תיתן את הוויה מנזרים, וכן טיפוסי הילדים הנודדים בדרכים שעדיין לא הגיעו לארץ ישראל. כל אחת ישבה וכתבה את הפרק. מירה לובה בגרמנית, ואני תרגמתי דבריה לעברית. בחרנו מהפרקים הכתובים את הקטעים היפים והמתאימים ביותר לנושא שלנו. מירה הייתה זו שגם ציירה את הספר, וכך בשנת 1950 יצא הספר.
אז באמת הספר, השיתוף הפעולה אולי אחראי לכמה מהקריאות התגר של הספר, כי הספר הזה קרא תגר על שניים הנרטיבים המכוננים בשיח הארץ ישראלי. האחד היה השיח על הצבר, והאחר הוא השיח על השואה. אנחנו יודעים שהיה השיח השכיח הציג דמות של צבר מיתולוגי, שהעולה חדש צריך להידמות לו בכל, להתכחש לעברו ולזנוח את הרכיבים הגלותיים שבזהותו. אבל בשני רעים יצאו לדרך, הדמויות הוצגו באופן שונה. השיפור דווקא מדגיש את מגרעותיו של אילן, שהדמות שלו רחוקה מלהיות מופתית, הוא אטום לזולת בכלל ולפליטי השואה בפרט, והוא פרובינציאלי, חסר כל עניין בהיסטוריה בתרבות וחסר נימושים והלוחות, ויעקב הוא לומד זאת, אמנם הוא הופעה שלו מקרינה חולשה, והבגדים הגדולים מעוררים גיחוך, אבל הוא מתגלה כילד אמיץ. וכאשר אילן מגלגלג עליו, הוא נועץ בו מבט ואינו מוריד את עיניו. דווקא אילן הוא זה שממצמץ ראשון. והוא זה שמתגלה כאיש העולם הגדול, הוא יודע שפות, סקרן, הוא אוהב ללמוד ואוהב להכיר תרבויות אחרות. והוא גם לא מאשש למתוח ביקורת על אילן הישראלי. אז כשאילן מתבונן באיטליה בקמיה עם ראש אישה ואומר עבודות בצלל שלנו אבל יפות יותר, אז יעקב טוען ששיפוטו לקוי, והוא מלגלג על הנוהג הזה, מה שהוא מכנה אנשי אצלנו, אבל אצלנו, והוא מספר על ילדה ארץ ישראלית, ואנחנו כל כך מכירים את זה, שהיא נסעה למפלי הניאגרה בארצות הברית, וטענה שהם יפים, אבל הירקון שלנו יפה יותר. אתם יודעים, יש, מכירים את זה עד היום.
ברור.
אז באמת, הם ביקרו, הספר ביקר בחריפות את הייצוג השכיח של דמות הצבר, ואני מניחה שהביקורתיות הזאת מקורה בעין המתבוננת של מירה לובה, שהיא בחנה בכל זאת את החברה הארץ ישראלית מבחוץ בעיניים של זר.
גם על בכלל עצם העיסוק בשואה, או הדיבור על הקשיים, זה הרי מושתק לגמרי באותן שנים, בטח מול הילדים.
נכון מאוד. וקודם כל צריך להגיד, יעל דר מראה יפה מאוד בספר שלה, שדווקא ספרות הילדים הייתה הראשונה שעסקה בשואה, לא הרבה, אבל עוד לפני שהספרות למבוגרים התחילה לספר עליה. והדבר האחר הוא שאומנם הסיפור של יעקב משונן, והוא במידה רבה, או לא כך רבה, מרקח את סיפור השואה, אבל הוא גם מתאר לא מעט מהזוועות שלה, אובדן המשפחה, הרעב, הגירוש, העינויים, ההשמדה והשבל. וכמו שאתה אמרת, יובל, זה היה אחד הספרים הראשונים שלא רק שלא השתיקו את סיפור השואה, אלא מה שלא פחות חשוב, גם גילו אמפתיה רבה לניצולים. לקח הרבה זמן עד שהספרות שלנו גילתה אליהם אמפתיה, ולא ניסתה להעביר אותם, לגייר אותם, להפוך אותם לישראלים ששוכחים את העבר ואת החוויה הקשה שהם עברו.
וגם יש אפי אנד.
בדיוק, יש אפי אנד ויש תקווה לעתיד. אבל אני חושבת שאין צורך לומר שלמרות הפופולריות רבה שמירה לובה נהנתה ממנה באוסטריה, ויוציאה שם יותר מ-100 ספרים, הספר הזה מעולם לא תורגם לגרמנית. אני חושבת שמירה לובה הבינה, ולדעתי בצדק, שהעולם דובר הגרמנית לא ירצה לקרוא על גורלם של ילדים יהודים בשואה ולאחריה.
בניגוד למה שקרה עם אי הילדים, אי אפשר היה להוציא את החלקים הלא נעימים האלה מהספר, כי היה נשאר מעט מאוד.
נכון מאוד. אז אני חושבת שממש כדאי להוסיף אותו למדף הספרים שלנו, ולקוות שהספר הראוי הזה ישכה לצאת לאור מחדש, כמעט לא צריך לשנות בו שום דבר, גם לא מבחינת השפה.
פרופסור זוהר שביט, מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, יום טוב.
יום טוב.
להתראות.